מעשה ידינו, כל נעלינו, מעשה ידינו, כל עניין. זה השיחה של היום, זה חלק רביעי בעניינים של סדר עולם. סדר עולם חדש. בפעם הקודמת, שאנחנו היינו פה, אז דיברנו על העניין שבעצם כל מלחמת גוג ומגוג זה מלחמה על המודעות. מלחמה על המודעות. מלחמה על המודעות זאת אומרת עד כמה אתה מחזיק שבורא עולם הוא בעל הבית פה. כי בתור ידיעה כמעט כולם יודעים את זה. תשאל כל מי שאתה רוצה פה בשוק מחנה יהודה, יגיד לך הקדוש ברוך הוא אין עוד מלבדו. אבל משום מה הוא לא נהיה משיח האיש הזה. כן, ויכול להיות גם אנשים שלומדים תורה כל היום, מתעסקים במצוות כל היום, והצד הזה לא חזק אצלם. עכשיו, כמו שאמרנו, כל הקטע של ההיעלם של הידיעה הזאת של מי מנהל את העסק הזה, זה מתחיל אחרי חורבן בית שני, וזה בא לידי גילוי במגילת אסתר. שהגמרא שואלת אסתר מן התורה מנין, היא אומרת מהפסוק ביום ההוא אסתר אסתיר פניי. זאת אומרת שהעולם יגיע למצב שיש בו אסתר בתוך אסתר, זאת אומרת שחיים פה אנשים שלא יודעים ממינם ומשמאלם, לא יודעים מאיפה באת, לאיפה אתה הולך, מה עושים פה, כלום. הוא חי פה כמו חזיר בר. דימוי לא כל כך נעים, אבל הוא חי פה בר לגמרי. ובמילא הוא יהפוך למציאות הזאת, כי הוא רוצה לבלוע את העולם הזה מכל הכיוונים שלו. עכשיו, אנחנו נמצאים בסוף הסיפור, באחרית הימים. ובאחרית הימים הכוחות של האסתר אסתיר מתחזקים מאוד מאוד. כן? והמשיח הוא צומח מתוך המלחמה על ההחזרה של המודעות. ואני אנסה להסביר את הרעיון הזה, איך אנחנו בדיוק נמצאים בתוך העניין הזה. זאת אומרת, התחלתי בזה פעם הקודמת ואני אעשה קצת השלמות לקטע הזה. אנחנו רואים שיש כמה גורמים מאוד חזקים שהם גורמים לבן אדם לאבד את המודעות. למשל, אתה רואה בדור שלנו, יש דבר כזה, קוראים לו אינטרנט, נשלט באופן כמעט טוטלי. על ידי זנות. בלאו דווקא האינטרנט, בכל מקום, פרסומות וזה, אתה נכנסים לבן אדם, הבן אדם חי במין. וכשזה מצויר אצלו, והוא משועבד לדבר הזה, אז הוא מאבד את היחס שלו לאמת. הוא נהיה כמו איזה מין בובה שנפעלת על ידי כל מיני גורמים חיצוניים. ואנשים כאלה הם לא יכולים להיות דבוקים באמת. אז הידיעה שאין עוד מלבדו אצל אנשים שפגומים בברית נניח או משהו כזה, זה לא קיים. ואתה רואה שבעולם שלנו הקטע הזה התעצם. אני זוכר את העולם הזה כמו שהוא היה כשאני זוכר אותו בתור ילד. אז אני זוכר פעם ראשונה שראיתי מישהי לבושה במיני. הייתי ילד בן 10. זה בלבל אותי לגמרי. איך היא לא מתביישת ללכת ככה? ואז זה באמת היה, היא הייתה פרובוקטיבית רצינית, אותה אחת. אבל היום כבר זה הידרדר למין מצב כזה שילדים בני 8 מכורים לפורנוגרפיה. בנים ובנות. לא מדבר על אותם מבוגרים, כן? עכשיו, אז מה יוצא? אז יוצא שהקטע של המודעות שאין עוד מלבדו, מצד הזה האולימינטי שולט חזק מאוד מאוד, והם באמת, אם תסתכל טוב, מי שכולם יודעים, אז ביל גייטס והחברים שלו הם אלה ששולטים במדיה, והם אלה שמפעילים את הדברים האלה, ויש בזה כסף בלי סוף. על ידי שאתה הופך את הבן אדם לעבד לדבר הזה, אז אתה יכול להתפרנס ממנו. הוא נהיה מין בטריה במטריקס, זאת אומרת שמבחינה אנושית הוא לא מתפקד. זאת אומרת כל כוחות הנפש שיש בו בתור אדם שיכולים לגלות את המר בו מעשיך, מה טוב הוא עליך, מה זה גימטרי אדם. אז כל זה נאבד אצלו, נהיה בטריה. בטריה זאת אומרת שכל האנרגיות האלה, הצד של האולימינטי מקבל את זה. כי זה לעומת זה עשה אלוקים, אם זה חסר פה אז זה שם. זה אחד מהצורות לתפוס איך המודעות שלנו נמצאת היום, וזה גם תראה איך העולם נראה, אתה מבין שרוב האנשים מטומטמים לגמרי. וזה מאוד מאוד קשה הקטע הזה, זאת אומרת, אני לא בא לעורר דינים חס שלום על אף אחד, אני יודע איזה מין משימה נוראית נפלה על הדור שלנו, על משיח בן יוסף, אתה מבין? שיוציא אותנו מהשליטה הנוראית הזאת, השם מרחם עליי. וכמובן שיש עוד כל מיני דברים שגורמים לאובדן המודעות. אחד מהם זה פחד. אתם רואים מה עשו החבר'ה האולימינטי? הם הכניסו פחד בעולם בשנתיים האחרונות. פחד, יש מגפה. מגפה נוראית, אנשים מתים. אתה אויב הציבור אם אתה לא מחוסן. עכשיו בן אדם מתחיל להיות נפעל על ידי הדבר הזה. ואז פתאום יוצרים איזה מצב של, כיוון שהאולימינטי הם מחזיקים את הכסף בעולם, אז הם יכולים לשחק עם הדבר הזה מבחינה כלכלית, וזה מה שהם עושים. מה זאת אומרת? למשל, אם הם מזרימים כמה מיליארדים לשוק, אז עכשיו יש כסף בשוק, יש אפשרות לאנשים לפתוח מזמים, ואז אנשים עובדים, ויש פריחה כלכלית, ומכיוון שבידיים שלהם אז הם עוצרים את זה, ופתאום יש פחד, למה? לא יהיה לי עבודה, איפה אני, איך אני אתפרנס, מה אני עושה, איך אני אכיל את הילדים שלי. בן אדם שנמצא בפחד, אז החיסרון של פחד, תמיד פחד זה בא מצד חשוך בנפש, שהאדם לא יודע שהקדוש ברוך הוא בעצם האור של העולם. הוא מאבד את זה. כן? אז אתה רואה שהעולם שלנו הוא מלא בזנות ופחד. וזה הכוחות שהם מכניסים בכדי לשלוט בנו, להפוך אותנו לבטריות, בכדי שאז אנחנו עבדים שלהם. עכשיו, רק רגע, במצב הזה שאנחנו נמצאים בו היום, יש תרופה למצב הזה, וחז"ל ידעו עליה. מה זאת אומרת? הם תכננו אותה, הם הבינו מה הקדוש ברוך הוא הולך לעשות, ובאמת זמן קצר אחרי החורבן של בית ראשון, עוד היו מספר מצומצם מאוד של נביאים בכנסת גדולה, 3 במספר, והם תכננו את תפילת 18, שתפילת 18 זה בתוך המציאות הזאת של אסתר אסיר פניים, אתה יודע לעשות את זה? אז זה מכניס אור לתוך האלם, לתוך האסתר אסתיר הזה. ובתור השלמה של התפילה, תקנו את מטבע הברכה. במציאות זה הולך ככה, שיש 3 תפילות ביום, כי כל בירור, כל יום יש לו את הבירור שלו. כן, כל יום יש לו בירור מיוחד משל עצמו, וכל בירור מתברר ב3 בחינות, בחסדים ורחמים, על ידי אברהם, יצחק ויעקב, שהם האבות שלנו, כן, כשאנחנו בתפילה אנחנו אומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, לא סתם מזכירים היסטוריה, כן, שאנחנו מבחינה גנטית שייכים לאבות הקדושים, אלא אנחנו צריכים לעורר על ידי זה את הכוחות של החסדים ורחמים בנו, ולהמשיך על זה את השכל שיברר את המציאות. זה אני אומר באופן מאוד מאוד כללי, כמובן התפילה זה דבר מתוחכם, וצריך מי שרוצה ללמוד זה להיכנס לבית מדרש שלומדים את העניינים האלה, ולהשקיע בזה את החיים שלו, אחרת זה לא ילך, כי זה דבר מתוחכם, משוכלל מאוד. את הבסיס כולם צריכים לדעת. עכשיו מה קורה? נניח שבלה מתפלל שחרית. אז שחרית זה בתפילת של זה כאילו החסד של אברהם נכנס לתוך המציאות. זה כאילו קו של אור שנכנס לתוך המציאות, לתוך החושך, ומתחיל להאיר אותו. אחרי זה, היום בנוי בצורה כזאת שבצהריים מתחיל לפעול כוח של דין, שאם אתה פעלת נכון בחסד, אז אברהם מוליד את יצחק. ויצחק זה התפילה של מנחה. יצא לסוח בשדה, זה הייתה תפילת מנחה. ויעקב אבינו אחר כך מתפלל ערבית, שזה בזמן שצריך רחמים, שזה בזמן של חושך. זה יעקב אבינו מתקן תפילת ערבית. עכשיו, מה יוצא? אז יוצא שבאמת מישהו יהודי, אז הוא חי כל הזמן את היום עם הבירורים שהקדוש ברוך הוא עושה. רק אנחנו כבר בתוך האסתר אסתר פנים הזה, אנחנו כבר נרכבנו. שוכחים לגמרי מה זה תפילה, מה הסיפור, איזה בירור, מה אתה מדבר בכלל? אברהם, יצחק ויעקב זה משהו שכתוב בספר יוחסין שלנו, שזה התורה, שהוא הסבא של הסבא של הסבא של הסבא של הסבא שלי. וחוץ מזה זה לא מעניין אותי, וגם זה לא מעניין אותי, לכאורה, כן? אבל מי שלומד את הקטע הזה, אז הוא פתאום קולט, בעצם קורה פה משהו בכל יום. והקטע של המודעות הזה, המודעות הזאת, זה הדבר שנשכח מאיתנו. איך לחיות את החיים בתור יהודי, כן? עכשיו, אז מה שיוצא, זה שנניח שמישהו יתפלל תפילת שחרית. עכשיו הוא מלא אנרגיות של אברהם אבינו. כן, הוא משך את האור, הוא בירר את הבירור, שברוך השם יש עכשיו שחר, אברהם אבינו נכנס לתמונה, אני בן של הקדוש ברוך הוא, אני נלחם עכשיו לגלות את המלכות הקדושה, שזה התפקיד של אברהם. עכשיו, יש תקופה של חסד עד הצהריים. ובצהריים מתחיל הדין, שזה יצחק. עכשיו, מה קורה בין התפילת שחרית לתפילת מנחה? אז שם יש את הבחינות של מטבע הברכה. הברכות שאנחנו מברכים הן בין התפילות, והן נשענות על הבירורים שעשית בתפילה. אז לכן חז"ל תקנו את שני הדברים האלה, בעצם נתנו לנו את כלי הנשק, איך להיכנס באלם הזה, ולצאת, בני ישראל יוצאים ביד רמה. זה הסיפור. כן, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו, בורא פרי העץ.
כל מה שקורה בין התפילות.
כן, בדיוק.
מספיק אפילו אדם יכבד בתמימות.
כן, בתמימות, אז הוא יכול להיות כבש תמים. בדרך כלל הוא מולך לשחיטה. ועדיף שהוא יהיה כבש חכם. אתה מבין? שאז במקום שהאולימינט ישחטו אותו, אז הוא ישחוט אותם. וזה לעומת זה עשה אלוקים פה, אין משחק. עכשיו, אז מה יוצא? אז יוצא שיש לנו בעצם תרופה של חז"ל, שכמעט ואף אחד לא משתמש בה. וזה הסברנו כל העניינים של הסוד, שמסביר את העניינים האלה. ועכשיו מה קורה? עכשיו אנחנו נמצאים במין מצב שזה לא יעזור שום דבר. רס בן ענק חייבים להשתמש בזה. זאת אומרת שאם אנחנו לא נעשה את זה, אז אנחנו נשארים בתוך האסתר אסתיר בטריות של ביל גייטס. כן? זה המציאות. עכשיו, צריך לדעת שנניח שעכשיו אחד יגיד, רגע, אני אלמד. נניח אני מוכן להיות תלמיד שילמד את המטבע הברכה ואת התפילה. אבל זה רק אני. יש עוד מיליונים של יהודים שמסתובבים בשטח, אתה מבין? בר בשטח. אומר לך, לא, 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 לא. יהודי זה לא דבר פשוט. אם תסתכלו טוב, אז תראו שיש דבר כזה שנקרא מניין. מניין של יהודים, יש להם כוח לפעול בכללות הקומה של עם ישראל, בכל הנשמות כולם. זה צריך להבין למה זה ואיך זה עובד, אבל זה כך. ואם תסתכלו טוב, רשב"י רצה לעשות מניין כזה, לא הצליח. לאורך השנים אחר כך, האריז"ל ניסה לנהל מניין כזה, לא הצליח. הרש"ש רצה לעשות מניין כזה, הרב שר שלום שרבי, שכתב את סידור הרש"ש, שהוא בעצם כתב את הסדר של התפילה על פי כתבי הארי. הוא כתב סידור עם הסדר של בדיוק איך צריך לכוון, והוא רצה גם שיהיה לו מניין של מכוונים, והוא לא הצליח. ואחרי זה, לאורך השנים, הבעל שם טוב ניסה, וכמה וכמה אנשים ניסו לעשות את זה, ואף אחד לא עלה בידו. כי לא הגיע הזמן של הפתרון הזה, הפתרון הסופי, מה שנקרא. היום, אם אין לנו את זה, או אם אנחנו לא נפתח את הכוחות האלה של המודעות, אז אנחנו כולנו נהיה בטריות. זאת אומרת, בזה זה תלוי. והמשיח הוא פועל בהתעוררות של המודעות הזאת. אז השאלה היא, מה אתה רוצה להיות? אתה רוצה להיות חי של המשיח או חי של ביל גייטס? זהו, זה הסיפור. אז עכשיו, בוא נראה. אני אנסה להסביר את זה. אני אנסה להסביר את זה עוד פעם. יש איזה דבר שמדגים את זה חזק מאוד. מה זה? זה אדרנוכרום. מה זה אדרנוכרום? אדרנוכרום זה דבר ידוע כבר מדורי דורות. הסיפור הוא כך, שהקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את האדם, אז הוא ברא אותו בצורה מאוד מאוד מעניינת. שהאדם במצבים קשים מאוד של לחץ, המוח שלו מייצר משהו שקוראים לזה אדרנלין, אדרנלין. ואדרנלין, מה שהוא עושה, הוא נותן איזו תחושה של בהירות, חוסן, שרק מי שחווה את זה יודע מה זה. למשל, אתן לכם דוגמה. למשל, אופנוענים, אלה שנוסעים באופנועים האלה של 1300 סיסי, כן? שזה מה זה מסוכן? כן? אז מה ש... מי שראה פעם בן אדם כזה, או אדם כזה, אז אתה תראה אותו שכשהוא נוסע, הוא מחובר לאופנוע, והאופנוע הזה הוא, וזה מין משהו, זה תחושה של כוח נוראית. והיום יכולים לנסוע במהירות, אני עשיתי פעם עם אחד כזה, אני לא חזרתי על האירוע הזה. כן? נוסעים במהירות של 270 קילומטר בשעה, אתה מבין? ובמציאות של הנסיעה הזאת הוא מרוכז כולו במין כוח כזה ומוזרם לו האדרנלין לתוך הגוף, הוא מרגיש את החיות שלו ואת החיים שלו בתוך הנסיעה הזאת בצורה, זה שם חזק מאוד האדרנלין. יש מקרים מסוימים של בן אדם נמצא במלחמה וכל מיני עניינים כאלה, אז הוא יכול לחוש את הדברים האלה. כן, יש, בדרך כלל זה רק במקומות שיש בהם או פחד, כן, או איזה דבר מאוד מאוד נוראי קורה, אז המוח של אדם הוא בנוי בצורה כזאת, זה חסד של השם מדבר, שנותן לו את האפשרות לשרוד את המצב הזה. ואנשים כמו שנהגים במרוצי מכוניות, הם כולם מכורים לאדרנלין. הם רק חיים כשהם במצב של סכנה. אז יש להם את הזרמה הזאת של החומר הזה לתוך הגוף שלהם, ואז הוא מרגיש חי. זה הסיפור שלהם. עכשיו, הקדוש ברוך הוא עשה איזה פלא נורא. מה הוא עשה? יש יצורים בעולם שהם מאוד מאוד פגיעים. מי זה? ילדים קטנים. ילדים קטנים, מגיל 3 עד גיל 6-7, הם מאוד פגיעים לזה שיכול לקרות להם דברים רעים מאוד. ולפעמים חסרי אונים, ומגיעים למצבים של פחד ועינוי נורא, וברוב המקרים זה על ידי אנשים מבוגרים מהם, שמנצלים את המצב שלהם. עכשיו, מה הקדוש ברוך הוא עשה? הוא יצר מצב כזה שאצל ילד, המוח שלו במצב שהוא נמצא בחוסר אונים ופחד נוראי, הוא משחרר חומר שקוראים לזה אדרנוכרום, והחומר הזה, הוא אם אתם חושבים שאדרנלין זה חזק, זה הרבה יותר חזק. זה נותן לילד בן 3 את הכוח לשרוד אונס, מכות קשות, אימה נוראית. הוא יכול לשרוד את זה, המוח שלו משחרר את זה, אבל אתה צריך להביא אותו למצב הזה. אז מה היו עושים כל אלה שלמשל היו מקריבים בנים למולך? הם היו עושים את זה. הוא מקריב את הבן שלו, מה זאת אומרת? מביא אותו לכהן של המולך, ההוא מפחיד אותו, עושה לו איזה משהו, יוצר אצלו את המצב, את המצב הזה שהוא מתמלא באדרנוכרום, ואז שותים את הדם שלו. שותים את הדם שלו, וזה מוסיף כוח וחיות נוראית לכל אדם ואדם. זה אנשים, תסתכלו, היום בתרבות שלנו, זה היה זמן מסוים שהדבר הזה היה, זה היה סם שהתירו אותו בארצות הברית, היה מותר להשתמש באדרנוכרום. שהוא מופק מילדים, זה דבר ידוע, אין דרך אחרת להפיק את זה. כן? וזה היה עולה בכמויות, אתה רוצה לקנות מנה של הדבר הזה, זה יכול להיות לך אלפי דולרים, כן? אבל אלה שהשתמשו בזה אמרו שזה סם שאין משהו אפילו מתקרב לזה, בתחושה שזה נותן לאדם. מלבד זה שזה עושה את הבן אדם צעיר. מה זאת אומרת צעיר? אתה תראה שחקנית קולנוע בהוליווד, שאלה בדרך כלל החבר'ה שמשתמשים בדברים האלה, הם והפוליטיקאים של של הסדר עולם חדש. למה רק הם מושחתים ברמה כזאת שיכולים להשתמש בדבר הזה, בוש והחברים שלו. כן, אז אתה תראה, שחקנית קולנוע בת 80 נראית כמו בת 45. כדאי. מה אכפת לה, איזה ילד בקוריאה הצפונית, קראו לו את הצורה. העיקר נראה טוב. כן, או בוש גם כן, או יש בכל מיני, האולימינטי זה הקטע שלהם, יש להם קטע עם הדבר הזה, צריך להבין. זה רק חושף את הרוע הלב שנמצא במציאות של האנשים האלה. למה אני מספר את כל זה? אני בא להסביר שיש מצב, יש מצב שהעולם נכנס ללחץ נוראי. אסתר חזק מאוד. יש מישהו שזה המשיח. ובכל דור ודור הוא קיים, יש מישהו כזה, והוא בדרך כלל כתוב עליו שהוא יושב בפתח של רום עם מלא פצעים, והוא סובל את התחלואים של כל הדור. ומה נותן לו את הכוח לשרוד את הדבר הזה? מה נותן לו את הכוח לשרוד את הדבר הזה? זה האדרנוכרום, אני אומר במרכאות, כן? זה הידיעה שאין עוד מלבדו. זאת אומרת שהידיעה שאין עוד מלבדו, בתוך האסתר אסתיר הזה שאנחנו נמצאים בו, מי שנאחז בדבר הזה בכל הכוחות שלו, אז הדבר הזה מזרים עליו ממקום נסתר, שזה רק הקדוש ברוך הוא יודע איפה, את האור הזה, בכדי לעבור את האימה שאנחנו נמצאים בה, והוא עובר את זה עם שכל בהיר, בלי פחד. והרבה יותר מזה, הוא יכול לתפוס את היופי של הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא עם כל האימה הזו. ומי שיש לו את הכוח הזה, זה בלי ספק אחד מהחיילים של המשיח. והקטע הזה שאני מנסה להסביר עכשיו, של הכוח של התפילה והמטבע הברכה הזה, זה סוג מסוים של אדרנוכרום. וזה נורא קשה להגיע לזה. זאת אומרת, זה לא עכשיו אני אתחיל לכוון בברכה והכל יהיה לי טוב. ואני בהיי של אין עוד מלבדו. זה לא הולך ככה, זה מי ש... אני עכשיו אנסה להסביר כמה ש... לעניות דעתי הבנתי, כן, כל השנים שאני לומד את הדבר הזה, ואני מכיר אנשים ש-40 שנה לומדים את הדבר הזה. לומדים את הדבר הזה, והם יודעים שהדור הנכון מתחבא להם שם מאחורי זה, ומנסים להגיע לזה. ועכשיו אני מנסה להגיד את הסדר הזה של נתחיל במטבע ברכה. רק להראות נקודות מסוימות בדבר הזה, איך זה עובד. ואם אנחנו נדע להשתמש בדבר הזה, אז זה יחזיר לנו את המודעות שאין עוד מלבדו. וישחרר אותנו מהתור ובואו הזה שאנחנו חיים בו. שזה מה שנותן כוח לאולימינטי. וכל אחד מחויב בדבר הזה. אין משהו פטור, איש ואישה. וצריך להתאמן בזה. אז בואו נתחיל, בעזרת השם. כל זה היה הקדמה לכבוד העניין הזה. להסביר את הצורך בזה, כן? אז קודם כל, בן אדם חי את העולם שלו, ענייני פרנסה, כל מיני מסע ומתן, אכילה, שתייה וכו', ופתאום הוא צריך לברך. מה זאת אומרת צריך לברך? זאת אומרת, עכשיו תעצור, עכשיו אתה צריך לתרגל את המדיטציה היהודית. מה שאתם תלמדו היום, זה המדיטציה היהודית האמיתית. ההתבוננות, מדיטציה זה התבוננות. רק משתמשים באיזה לשון כזאת של מדיטציה, מדיטיישן. אבל בעצם זה ההתבוננות היהודית. ההתבוננות במי אני, מה אני, אנה פניי מועדות. זהו. אז בואו נתחיל. נניח שמישהו עכשיו צריך לשתות כוס קפה. ברך בורא פרי העץ. שהכל נהיה מדברו. ברכת המזון. כל דבר. אז לפני שהוא עושה את זה, לפני שהוא עושה את הפעולה הזאת, הוא צריך להזכיר לעצמו מי אני, לפני מי אני עומד, מה בעצם קורה פה. כי באסתר אסתיר לא זוכרים את זה. בכלל, לאלה שנמצאים באסתר, אסתר אחד, כי יש אסתר ויש אסתר אסתיר. אז מי שנמצא באסתר, בדרך כלל הוא יודע שצריך לברך. אבל בדרך כלל הוא יודע שצריך לברך, זה רק כמו שאמרנו, זה כמו היתר אכילה. זה לא שהוא באמת עושה פה איזה פעולה, הוא פולט כמה מילים כדי שיצא ידי חובה. שלא יגיד עליו שהוא גזלן בעולם הבא. מה, אני בירכתי, לא? אבל אם אתם שמים לב, זה נקרא ברכה. מה זה ברכה? עכשיו אני מתחיל להסביר את המילה ברוך. המילה ברוך זה מילה מאוד מתוחכמת. לקחו שלוש אותיות, שזה ברך, ששלוש האותיות האלה, יש בהן סדר מיוחד. כל אחת מהן מקפיצה אותך מסדר אחד לסדר שני. למשל, אם אתה אומר א', ב', ג', אז בין ב' לג' זה אחד. אבל בין א' לב', אז אתה, א' זה אחד, וב' זה מקפיץ אותך למערכת של דואליות. של כפל. אחרי זה ג' זה אחד יותר מב', ד' יותר מג', כן? ה' אחד יותר מד', וככה עד 10. ואז פתאום אתה אומר 20. קפצת עוד פעם למשהו שזה לכאורה לא כסדר. ואחרי זה אתה ממשיך 20, 30, 40, צדיק, קוף, ואחרי זה רש. ומה זה רש? רש זה כפל של 100. פתאום קפצת מעשרות למאות. והמילה ברך זה הולך ב', שזה היציאה מהמערכת של אחד. כן? אחרי זה חף, שזה היציאה מהיחידות לעשרות. ורש, שזה היציאה מהעשרות למאות. כן? למשל, בני ישראל נקראים בני בכורי, שזה בדיוק הסדר. בית חף רש. והם נקראים בכורים מצד שיש בהם את הכוח להוריד ברכה למציאות. ועכשיו, מה זה ברכה? ברכה זה כניסה של סדר חדש למציאות. זאת אומרת, זה כניסה של אור או שפע שלא כסדר. כמו שא' וב', אז א' זה אחדות וב' זה דואליות, שזה כאילו נכנס לסדר חדש, או י' וכ', שפתאום נכנס סדר של עשרות, שזה לא כסדר לכאורה, אז כל האותיות שהן לא כסדר, זה בני בכורי ישראל, זה אלה שמורדים את הברכה. אז כשאתה אומר ברוך, אז אתה צריך לזכור שבעצם יש לך עשר... סליחה.
של
הברכה פורצת את הגבול
של החומר, לא?
של, כן, החומר זה המסווה הכי חזק של, של הגבול.
אז מה זה עבר?
זה צריך להבין. בינתיים אני בא להסביר ברך ואת הקטע של בכור. כן? שזה השורש של המילה, אבב זה, זה תוספת, זה צריכה עיון. כן, יש הרבה מה ללמוד לזה. אתה חושב שאתה תצא מהשיעור הזה, יודע הכל? אני גם לא חושב שאני אצא מזה יודע הכל, אני כבר אחרי 40 שנה יודע שאני לא יודע כלום. אז בוא נגיד ככה, בוא נגיד דבר כזה. כשאתה אומר ברוך, אז אתה בעצם נזכר שהשפע יורד לעולם הזה ממקום שהוא לא כסדר. בדרך כלל, אנחנו שבועים בסדר היווני. זאת אומרת, יש פה איזה הרמוניה, סדר. אם אתה מכיר את הסדר של העולם, אז אתה יודע להשתלב בו. אם אתה מפעיל את החוכמה היוונית שלך, אז אתה תדע לארגן את המציאות. יהודי הוא לא בא משם. יהודי הוא בא מהמקום של הברכה. וכשאתה אומר ברוך, אתה צריך לזכור את הדבר הזה. לכן גם התפילה מתחילה בברוך. כן? וצריך לזכור שמי שמברך אותך זה מישהו אינסופי. אני זוכר שפעם סיפרתי סיפור של, של החייל של ניקולאי השני. אז ניקולאי השני היה טיפוס נוראי מאוד מאוד. הוא היה קיסר של רוסיה, אכזר הרבה יותר. היו לו המון שונאים. ובאחד הוא הגיע פעם לאיזה בסיס, ועשו לו מסדר, והוא עבר במסדר הזה עם השומרי ראש שלו, ותוך כדי שהוא עובר שם, אז אחד מהחיילים קפץ עם סכין, כנראה שהוא רצח מישהו מהמשפחה שלו או משהו כזה, ובא לדקור אותו. והוא כבר היה בדרך, ובדיוק היה שם איזה חייל בצד ששם לו איזה דחיפה, פיל אותו. אז בעצם החייל הציל אותו, לא השומרי ראש שלו. השומרי ראש לא היו מודעים לקטע הזה. אז אחרי ההצלה הגדולה הזאת, אז כאלה, מי שמרגיש חובה, הכרת הטוב ותודה לחייל הזה, אז הוא קרא לו, אמר, תביאו לי את החייל הזה. הביא אותו לחייל הזה, הוא אמר לו, תבקש מה שאתה רוצה, אני נותן לך. זה בדרך כלל משאלה שרובנו אינו מדמיינים בחלומות הלילה שיקרה הדבר הזה, וזה קרה לאיש הזה. עכשיו, הוא עמד מול ניקולאי השני, שהוא שליט על כל רוסיה, שאם הוא היה מבקש ממנו את חצי העיקרים, הוא היה נותן לו. ומה הוא אומר לו? הוא התבלבל, הוא אמר לו, תגיד לרב סמל שלי שלא ירדה בי, הוא לא מתייחס אליי יפה. זאת אומרת שהוא לא היה מודע לפני מי הוא עומד. הוא לא היה מודע לאירוע. עכשיו, כשאנחנו עומדים, אומרים את המילה ברוך, אנחנו צריכים לזכור את האירוע. לפני מי אני עומד? אני עומד מול מישהו שהוא מקור הברכה, אבל ממש מקור הברכה. אנחנו חיים בעולם סטטי, כאילו הכל פה מתנהל באיזה סדר רגיל, אבל לא, זה לא כך. אתה, אם אתה לא זוכר שיש פה כניסה של שפע שלא כסדר, אז אתה לא שייך לבני בכורי ישראל. אתה לא מוריד ברכה פה. אז זה הזיכרון הזה, הוא זיכרון מביא לך שעצמו, אבל זה צריך לדעת, זה אתה צריך לזכור. אתה אמרת ברוך, בום, אתה צריך לזכור את הדבר הזה. שבעצם יש פה איזו אפשרות של כניסת של שפע שלא כסדר. אנחנו כולנו משועבדים לסדרים, אתה מבין? וכבר מתכננים את החיים שלנו במין צורה כזאת, אתה מבין שאני יודע בדיוק איזה משכורת אני אקבל מתי, ואיזה כוח אפשר יהיה לי על ידי המשכורת להחזיר את החובות שלי, וכמה אפשרות יש לי במשכנתה, וגם אני אתחנף קצת לחמותי, אז אולי יצדר לי, ואחרי זה איזה פה ואיזה שם, ואני כבר יש לי מסילת ישרים עד סוף ימי, אתה מבין, עם הפנסיה ועם הביטוח לאומי ועם אני לא יודע מה, הכל מתוכנן ברור. וואי, ברוך השם, עכשיו אני יכול לשבת בנחת, כי הכל הסתדר. יהודי הוא לא חי ככה. יהודי יודע שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם בכל רגע ורגע. והמסילת ישרים הזה של הביטוח לאומי, והבטחת הכנסה וכל הדברים האלה, זה חלק מהשקר שהאלם גורם. ורק תבינו מתוך זה עד כמה אנחנו משועבדים, כולנו. טוב, אבל תכלס, לענייננו, אתה אמרת מילה ברוך. נזכרת בדבר הנפלא הזה. אז אתה אומר את המילה אתה. אתה, ברוך שאמרת, זה אתה מדבר על מישהו שהוא נעלם. אתה, זה אתה מצביע עליו. ברוך אתה. אתה מדבר עליו כנוכח. זאת אומרת שאני עכשיו הכנסתי לתוך כל המציאות של הבריאה הזאת שעומדת לנגד עיניי, אותך, אבל הרבה יותר מאותך. זה אתה בעצם. זה לא משהו נפרד ממך. ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מסתכל בתורה ובורא את האלם, בורא את העולם. והתורה בנויה מכבית אותיות שמתחילות באלף, מסתיימות בתף, והן כולם יוצאות מחמש מוצאות הפה. שזה המילה אתה. זאת אומרת שאני מודע לעובדה שאני מסתכל עכשיו על עולם שהוא בנוי מכבית אותיות, ויש בו דיבור במציאות הזאת, שזה החמש מוצאות הפה שמרכיבות את האותיות ועושות את כל הקומבינציות של המשפטים שהקדוש ברוך הוא בורא פה במציאות. וזה ברוך אתה. אתם מבינים? זה סתם, זה כאילו אמרת שני מילים, ואני בסך הכל מה שאני עושה, אני מנסה להסביר את המהות שלהם, באופן שכשאם אתה אומר את זה, אז אתה חוזר לזיכרון, של מי אנחנו? אנחנו כולנו חלק אלוק ממעל ממש. וזה איפה זה נקרא חזק מאוד? במילה השם. אני מנסה לעשות את זה קצר, בכדי שזה יהיה דבר שאנשים יוכלו להשתמש בזה. ותדעו שעל הדברים האלה יש עריכות גדולה מאוד בספרים של המקובלים. כן? יש איזה פרטים ופרטי פרטים בלי סוף. אני בסך הכל מכניס את זה, מסגנן את זה באיזה צורה, שאני יודע שזה פועל על הנפש. כן? וזה תמצית של מה שלמדנו בספרים האלה, הקדושים. תכלס, עכשיו אנחנו אומרים את שם השם. שם השם זה דבר נפלא מאוד. למה? כתוב על בני ישראל ששם השם נקרא עלינו. זאת אומרת שכל אחד מאיתנו בעצם הוא ציור של שם הוויה. מה המשמעות של זה? טוב, אז אני יודע שכל יהודי הוא חלק אלוקא ממעל ממש. זאת אומרת, שאתה מסתכל עליי עכשיו, לא אותי. אני חלק אלוקא ממעל ממש. אני לא נציג של הקדוש ברוך הוא, אני הוא. חתיכה של השם יתברך, זה לא צחוק. אבל מה המשמעות של הדבר הזה? המשמעות של הדבר הזה היא שכל אחד מאיתנו הוא בעצם מחובר לאינסוף באופן תמידי. רק שהקטע שלנו זה לגלות את החיבור הזה וליצור אותו. כן? וזה בעצם מה שאנחנו מדברים עכשיו. זה מה שהתפילה והברכות עושים. עכשיו בואו ננסה להסביר את עצמי. אנחנו יודעים שלפני שהעולם הזה נברא, אז המציאות שהיה ריבון העולמים, היה יש שם במציאות שלו לבדו. והוא יצר פה את המציאות של האלם הזה, והוא הכניס את עצמו בצורה של הנפשות, זה כאילו לקח רסיסים של עצמו, שזה הנפשות של עם ישראל, והכניס אותם לתוך האלם הזה. וכל העניין פה זה תרגיל להחזיר אותם אליו. כל הסיפור של העשר אלף שנים האלה שאנחנו חווים, היום אנחנו בסוף האלף השישי, והאלף השביעי זה כבר עולם הבא. עולם הבא זאת אומרת שכבר החומר מצד המציאות שלו מתבטל, והנפשות עוברות תהליך כמו שאדם הראשון היה צריך לחוות בגן עדן, במקרה ונניח לא היה חוטא. כן? ואז הוא היה עובר לאלף השמיני, ואחרי זה היה אלף התשיעי, ובסוף האלף העשירי הכל חוזר למעציל העליון. וזה תהליך שאנחנו נמצאים בו. רק שעכשיו אנחנו בסוף הקטע היותר קשה שבתהליך הזה, שזה בסיום של המציאות החומרית. והסיום שלה, זה הכוונה הזה שהקדוש ברוך הוא רצה לקדש את הדבר הזה. זאת אומרת שהוא רצה שידעו שאין עוד מלבדו, גם בתוך האפר הארץ הזה שאנחנו שוכנים בו. כן? רצה הקדוש ברוך הוא שיתגלה כבודו בתחתונים. זאת אומרת, הוא רצה שהנשמות האלה, שזה הוא בעצם, הם יהיו בתוך האפר הארץ הזה, והם ידעו שאין עוד מלבדו, והם יהיו במודעות, כמו בעולם הבא. וזה בעצם תכלית הקיום. הקדוש ברוך הוא ברא את המציאות בשביל זה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו, תדעו, אנחנו עכשיו נמצאים ברגע הגבוה ביותר שהיה ויהיה במציאות. המשיח, איפה הוא כתוב בפעם הראשונה בעולם? ראשית ברא אלוקים. רוח אלוקים מרחפת. זה בפסוקים, ממש בפסקה הראשונה בבראשית, שם כתוב על המשיח, שהוא זה שצריך להחזיר את המציאות למודעות הנכונה שאין עוד מלבדו. שגם החומר זה לא דבר נפרד מהשם יתברך.
יש שם כאילו את ארבע היסודות גם, לא?
יש כל מה שאתה רוצה שם בפסוק הזה. במילה בראשית, והגאון מווילנה אמר בבית של בראשית. טוב, אבל תכף ענייננו, אני רוצה לא להתפזר יותר מדי. כן, אז אנחנו אמרנו עכשיו שם השם. אז כשאתה אומר שם השם, מה בעצם אתה אומר? אתה אומר שיש פה, אם מי שמסתכל טוב על שם השם, אז השם השם הוא בנוי לכאורה מארבע אותיות, ויש עוד איזה כזה ביוד עצמה, כאילו יש ה, ו, יו, ה, יוד, ויש קוצו של יוד. כן? והשם הוויה מצד עצמו, הוא מתחיל ביוד, ואם תסתכלו בסיפור של, בסידור של הספרדים, אז בהה העונה כתוב שם אדנות. ושם אדנות, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אדון, כי כל הארבע אותיות הראשונות הן כאילו החוכמה שבה המציאות הזאת נבראת, וכל החוכמה הזאת כתוב עליה, כולם בחוכמה עשית. זאת אומרת שהצד של העשייה הנמוך שבמציאות, שם הוויה מופיע בו, והוא מופיע במציאות של שם אדנות, שזה נקרא אדון. כאילו אתה אומר על הקדוש ברוך הוא שאתה אדון על כל הדבר הזה. כשאני אומר את השם אדנות, אדור, כן? אז אני בעצם אומר שהוא אדון על כל המציאות הזאת שאני רואה מול עיניי. כן? ואם אתם תשימו לב, אז האשכנזים כשהם כותבים שם הוויה, אז הם כותבים את זה יוד יוד. הספרדים כותבים את זה בצורה מאוד רחבה, שם הוויה, בהי האחרונה הם מציירים שם אדנות, ואחרי זה הם כותבים את הצירוף של שם הוויה ושם אדנות ביחד. זאת אומרת, בדילוג אותיות, זה כאילו י' של שם הוויה, א' של שם אדנות, ה' של שם הוויה, ד' של שם אדנות. אז יוצא שבצירוף האחרון זה כאילו יש לך י' בהתחלה וי' בסוף. והי' בהתחלה וי' בסוף הזה, זה הי' של שם הוויה והי' של שם אדנות, זה בעצם התיאור שאיך האשכנזים, הם בעלי דין האשכנזים, אז מה שהם עושים, קצרים תקות. אז מה שהם עשו, הם כתבו את זה בצורה של יוד יוד. ובספרי הגבלה כתוב שהיוד הזה זה בעצם יוד אחת. כי אין עוד מלבדו, אין בעצם יוד שנייה. והנפש של היוד... כן, בדיוק. זאת אומרת, אז מה שיוצא, אז יוצא שיש לך שני יודים אצל האשכנזים, ומה שהם ציינים בזה, זה את היוד הראשונה ויוד האחרונה, וזה השם יתברך. זה כאילו שם הוויה. ואנחנו אומרים על כל אחד מישראל ששם השם נקרא עלינו. זאת אומרת שכל אחד מאיתנו יש לו את היוד הראשונה ששם הוויה ואת היוד האחרונה ששם אדנות, וכל המציאות שלו נעה בין שניהם. וכשהוא מוריד ברכה בתור בן בכור, אז הוא מוריד את זה מהאינסוף שמתלבש בקוצו של יוד הראשונה, וזה זורם דרך השם הוויה הזה אל היוד האחרונה הזאת. ושם ביוד האחרונה הזאת, הנפש נמצאת בתוך האלם, ויודעת שאין עוד מלבדו. וכשהדבר הזה קורה, זה נקרא ששם השם מאיר באדם. אתם מבינים? זה לא פשוט לנצח את האולימינטי. צריך ללמוד את הסדר הזה ולהתרגל אליו. אתה אומר, ברוך, לזכור שעכשיו אני עומד מישהו שהוא הרבה הרבה יותר מניקולאי השני. אתה, כל המציאות הזו זה כבית אותיות שמספר את הסיפור של התורה, מספר לי איזה סיפור בהתאם לעניין שאני חווה ברגע זה. ואחרי זה אתה אומר, מי זה הברוך אתה הזה שדיברת עליו בתור נוכח? אתה אומר השם, ואז אתה מזכיר את היוד עם הקוצו של יוד, שאור אין סוף מאיר בה, עד למציאות התחתונה ביותר, וזה בעצם צינור שכל נשמה יהודית מהווה. וכשבן אדם זוכר את הדבר הזה, שבעצם אני צינור לאור אין סוף, אז זה המכה החזקה ביותר שהוא יכול לתת לאולימינטי. זה המודעות שאנחנו שואפים אליה. כן? ועל זה כתוב בשולחן ערוך. מה כתוב בשולחן ערוך? סעיף ראשון בשולחן ערוך. מה הוא? שיוויתי השם לנגדי תמיד. זה המציאות, זה פסוק שדוד המלך אמר. זאת אומרת, שיוויתי השם לנגדי תמיד, מה זה לנגדי? זאת אומרת שאני לקחתי קרטון וציירתי על זה שם הוויה וכל הזמן אני הולך ככה? בסדר, נניח שמישהו יעשה את הדבר הזה, אבל זה לא הכוונה בעצם. הכוונה בעצם זה הזיכרון שדיברנו עליו עכשיו. זאת אומרת ששיוויתי השם לנגדי תמיד, זאת אומרת שכל הזמן העולם הזה נשפע מהאינסוף עד תחתית המדרגות. בעולם החומר, באפר הארץ, שבו עכשיו אני נמצא, כן? והכל זה, זה, זה שם הוויה שעכשיו מאיר פה. ועכשיו שאני אומר את זה, אז אני אומר את זה, אני קצת... עושה את זה קצת תיאטרלי נגיד, או משהו כזה, אז אתה יכול לשמוע אותי אומר, אבל אתה לא תזכור את זה בעוד שעה. הדרך היחידה לזכור את הדברים האלה זה לתרגל אותם. והרגל נעשה טבע. זאת אומרת שהאדם שעושה את זה, עוד פעם ועוד פעם, וצריך הרבה חוכמה בדבר הזה. זה לא, אין פה עניין שמעכשיו כל הברכות, 100 ברכות ביום אני אגיד ברוך אתה השם לפי העניין הזה. זה לא שייך. אתה צריך להתחיל לפחות פעמיים ביום, או 3 פעמים ביום. בקטע של אברהם, ברכה אחת, יצחק ברכה אחת, ובלילה של יעקב תגיד אחת. וכשאתה עושה את זה, תהיה לפחות צדיק כמו אלה שעושים מדיטציה טרנסנדנטלית, כן? שהם נועלים את החדר, שרים פתק, עכשיו לא מפריעים לי, כן? והם יושבים ככה. נורא רוחני. כן, אני לא מזלזל חשבלום ואף אחד, אבל אני אומר לפחות במידה מסוימת, תנסה לנטרל את עצמך מההשפעות, אתה מבין? כי ברגע שמישהו ינסה לברך, ישר לשאול או מישהו, פתאום הטלפון שלו יתקשר, והוא יגיד לו, אתה לא יכול להתחיל מטבע ברכה עם הטלפון שלך על און. תוריד את זה, תתחיל בזה. כן, שיהיה, שתנטרל חלק מההפרעות האלה. אתה לא יכול לעשות, רוב האנשים לא יכולים לעשות את זה כשיש אנשים נעים מסביבם. יש כאלה שיכולים, זה מי שכבר תרגל את זה, הוא יכול לעשות את זה כמו דוד המלך. שיוויתי השם לנגדי תמיד, באופן תמידי, בלי הפסקה, כל הזמן. כן, אבל זה אוטופיה בשביל כל אחד מאיתנו, אבל צריך להתחיל לתרגל את זה. הרגע בו... כן, חבר. תזכרו, אני ברוך אתה השם, יש לו אלוקינו מלך העולם, חבר.
עצמה היא, ניתן דוגמה, אפשר לומר צורה מסוימת של מלחמה בכוחות שרוצים לייצר
מציאות. לפזר אותך, כן.
האם זה נחשב לעסוק בתורה לשמה, לכוון כנגדם, או שיש אפילו...
לא, אתה לא צריך נגד אף אחד. אתה צריך, אתה צריך לעשות משהו, אתה אומר, ריבונו של עולם, אני רוצה לזכור אותך. זה מספיק, אתה מבין? הזיכרון הזה הוא מה שאתה צריך. אתה לא צריך לעשות פה עכשיו, אני רוצה עכשיו לעשות, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, נגד ביבי נתניהו. לא, זה לא הולך ככה. אתה לא צריך את זה. אתה פשוט צריך לזכור את הבורא יתברך, וכיוון שאין עוד מלבדו, אז כל הביבי נתניהו וכל זה סוג של דמיון. וצריך להבין איך להתייחס לדמיון הזה, אבל זה מציאות זה כך. אז אתה צריך לעשות את הקטע שלך, אתה מבין? שיוויתי השם לנגדי תמיד, לזכור את הקטע הזה שיש לי עכשיו איזה ריבונו של עולם שאני צריך להכניס אותו לתמונה. אז זהו, אז אמרנו ש... אמרנו ברוך אתה השם, כמה שיכולנו. עכשיו יש עוד מילה אחת, אלוקנו. מה זה אלוקנו? אלוקנו, הוא השם אלוקנו, לא? אז אלוקנו, זה השורש הזה מהמילה אלוקים. אלוקנו זה מייחס אותו אלינו. כן, זאת אומרת שאלוקים זה מצד הדין, כאילו שם הוויה זה מצד הרחמים, ואלוקים זה מצד הדין. מצד הדין, איזה דין יש פה? זאת אומרת, הדין הוא, זה שאם אתה זוכר את העניין הזה של הברוך, ואתה זוכר את אתה, ואתה זוכר ששם השם נקרא עליך, אז יש דין על הדבר הזה. אתה זוכר או אתה לא זוכר? והקדוש ברוך הוא, מה שהוא עושה ברחמים שלו, הוא בורא את המציאות בכדי שאתה תזכור. ומי שהולך בדרך הזאת, הקדוש ברוך הוא כל הזמן יזכיר לו. כי בדרך שאדם הולך, מוליכים אותו. ואז אני אמרתי, ברוך אתה השם אלוקנו. אלוקנו זאת אומרת, יש פה שני צדדים. תראו שזה מצד העניין אלוקים זה דין, אבל האלף למד זה שייך לחסד. איך יודעים את זה? כתוב חסד כל כל היום. גם דוד המלך אמר גם את זה. זאת אומרת, שם כל הוא בשורש שלו חסד, ואלוקנו זה דין. איך זה? זה בא להגיד לך שכל הדין, השורש שלו בחסד, כמו אברהם הוליד את יצחק. זאת אומרת, כל הדינים שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל זה סוג של חסדים בעצם. וכשאתה אומר, ברוך אתה השם אלוקנו, ואתה מסתכל על העולם, ואתה רואה בעולם, לכאורה, כל מיני דברים שלכאורה לא היית רוצה לראות אותם, אבל אתה אומר על זה אלוקנו, זה אתה עושה את זה בשבילנו, זה לא אתה עושה את זה בגלל שיש לך חשק להעשיר את מלכת אנגליה, או את מלך צרפת, או את ראש ממשלת קנדה. לא, לא, אתה עושה את זה, כל זה בשבילנו. וגם מה שכוחות של הסתרא אחרא לכאורה, של היצר הרע, מקבלים כוחות, הם מקבלים את זה רק בכדי לאתגר אותך, כמו מסלול מכשולים. כן? אז זה אלוקנו. ואחרי זה אתה אומר, מלך העולם, מי שהצליח להגיד את הסדר הנפלא הזה שאני אמרתי עד עכשיו, ברוך אתה השם אלוקנו, ולזכור מה הוא אמר, עכשיו הוא מחזיר את הציור של מלך העולם. מה זה מלך העולם? מלך על כל האלם הזה. מה זה האלם? האלם הזה, תדעו לכם, הוא בנוי בצורה שכל אחד מאיתנו יכול להתייחס לזה. יש בזה כמובן עומק נפלא מאוד, אבל בצורה הפשוטה של זה, הכל בנוי מדומם צומח חי מדבר, שכל אחד מהם בנוי מאש רוח מים אפר. יש אש רוח מים אפר של האפר, יש אש רוח מים אפר של ה... כן? של הצומח, יש אש רוח מים אפר של החי, וכל אחד מהם זה מדרגה יותר גבוהה, ויש אש רוח מים אפר של המדבר. והמדבר יש לו איזה צד שזה נקרא יהודי, כי גם מי שיודע לדבר דיבורים, לכאורה, כן? וגם הסינים יודעים לדבר, לכאורה. כן, יש להם איזה דיבור בסינית. אבל באמת, הדיבור האמיתי שיורד למציאות הזה, זה יורד על ידי הקוצו של יוד, שזה היהודי. היהודי הוא מוריד את הדיבור האולטימטיבי לתוך המציאות. כן, את הדיבור האלוקי. לכן אנחנו בעצם המקסימום של צורת המדבר. וצריך לזכור שדיבור תמיד מתייחס לעניין של קליטת מערכי דעת. זאת אומרת, האדם נקרא מדבר מכיוון שהוא קולט, יש לו את האפשרות לקלוט את מערכי הדעת האלוקיים שנמצאים במציאות. זאת אומרת שהוא קולט שהמציאות הזאת נבראת על ידי השם יתברך, על ידי הדיבורים שלו, וזה מספר לי איזה סיפור שבא לתקן לי את הדעת שנפגם בחטא של אדם הראשון וכו'. שזה בעצם כל התיקון בעולם הזה, שאתה תהפך לבר דעת. וכל האלם וכל העניינים הקשים שבאלם האלה, כמו שדיברנו בהתחלה, שהזנות והפחד וכל זה, זה בכדי להשאיר את הבן אדם חסר דעת. כי אמרנו שמי שדבוק בפגם הברית, שהוא... פגם הברית זאת אומרת שהוא נניח שנפל בתאוות נשים, כן? אז הדבר הזה מנטרל אותו מהקשר מהקדוש ברוך הוא. זה נגע פגם הברית. יש לפגם הברית הרבה גוונים. זה לאו דווקא זה. זה הצד החיצון ביותר של הדבר הזה. כן? אז מי שפגום בברית, אז הוא מאבד את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. מי שיש לו פחד, מאיזושהי סיבה, אז גם כן הוא נטרל את עצמו מהקדוש ברוך הוא. וכשני הבחינות האלה נהיות בטריות של הסתרה אחר. כן? אבל מי שלא, אז הוא נהיה בן ברית של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שבעצם הוא חי בעולם שאני שותף עם הקדוש ברוך הוא בתוך הבריאה הזאת. והוא ברא את העולם הזה בכל רגע ורגע בשביל שלי, בשבילי, ואני מגיב נכון על פי ההוראות של התורה, ואז נהיה מן דואט מאוד מאוד מעניין של כל בני ישראל שנקראים בני ברית. וכשאתה אומר מלך העולם, זה אתה אומר שכל האלם הזה, שהוא כולל כל הדומם, צומח, חי, מדבר, שכבר מתנהל אלפי שנים פה, זה כולל את כל מה שקורה בעולם הזה וכל מה שקורה בכל הקוסמוס. כי כל העולם הזה הוא נפעל על ידי כל המערכות של כוכבים, מלאכים, נשמות, ספירות, כן? שזה כל מיני בחינות רוחניות שהעולם הזה הוא הצורה של איך זה יוצא לפועל, כן? וכשאתה אומר מלך העולם, זאת אומרת, אז רק מספיק שבן אדם יחשוב על הדומם צומח חי מדבר, רק של כדור הארץ, כן? שזה מין סיפור שהקדוש ברוך הוא מספר כבר אלפי שנים. והנשמות נכנסו לתוך הסיפור הזה, ושם מתבררות, שם מתבררת הדרך שלהם חזרה לאינסוף בסוף האלף העשירי. וזה סתם, זה צורה מאוד ציורית פשוטה להסביר מה זה מלך העולם. בדרך כלל בנקודה של מלך העולם, כשבן אדם אומר מלך העולם, אז שם אמרו החכמים שבן אדם צריך למסור נפש. מה זאת אומרת? הוא אומר, ריבונו של עולם, אתה מלך העולם. ואני מכוון עכשיו למסור נפשי. מה זאת אומרת למסור נפשי? למסור את הרצונות. נפש זה אותיות רצון. זה מה שכתוב, אם יש את נפשכם. אם יש את נפשכם, זה אם יש ברצונכם, כן? אני מוכן למסור עכשיו את כל הרצונות שלי בכדי להתקלל בסיפור הנורא והנפלא הזה שלך. זהו, זה מה שאמרתי. הסיפור הזה זה... זה הנשק, שמי שנכנס לתוך הקטע הזה ומתרגל בזה, המציאות תתקיף אותו. כן, בן אדם שנמצא על שפת הים, במרטיני שלו, מתחת לשמשייה, מסתלקל על כל המתרחצות, אף אחד לא מתקיף אותו. כן, הוא שבוי כבר, אתה מבין? מה יש לך להתקיף אחד כזה?
אבל מי ש... נאמן.
כן, הוא בטריה נאמן. אבל נניח שמישהו מנסה להיכנס בקטע הזה, בוודאי שהוא יותקף. מה זאת אומרת יותקף? יותקף זה לא ש... וואי, יבוא אליי כל המלאכים הרעים, לא. אלא מה שיעשו... אתה בעצם נכנס עכשיו לתוך מסלול מכשולים. אתה עכשיו בעצם רוצה להתאמן להיות לוחם. לוחם אולימינטי, מה שנקרא, או נגד האולימינטי, או לוחם נגד הסדר עולם חדש של המשיח. אז מה שיוצא, זה שיתרגלו אותך. והקדוש ברוך הוא מלא רחמים, וכל אחד הוא יתרגל אותו לפי מידתו, ואף פעם לא מנסים את הבן אדם מעבר ליכולתו. אף פעם. הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מי אתה. אף פעם הוא לא יביא לך משהו שאתה לא יכול עליו. אבל תתכונן שהוא יביא. רק שידע. שאתה צריך לבקש ממנו שיעזור לך לפתור את הבעיה. ואז אתה מגלה באמת מי פועל במציאות. והשם מזכה אותנו.